הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. הרמטכ"ל כוכבי קורא להיערך לשומר חומות 2, בינתיים חיילי צה"ל מגינים על החורים בגדר ההפרדה. עם עמוס הראל ומשה בוגי יעלון לדבר על ההתחממות הביטחונית, איך עוצרים את פיגועי הירי ואיך לעצור את ההתרסה של בן גביר וסמוטריץ'. בהמשך משפט נתניהו, עם נתאל בנדל, גיא רולניק ונורית ליטמן, נדבר על העדות של שלמה פילבר. עד המדינה מספק את הסחורה, אבל מנסה לשמור גם על מעמדו כאיש ימין, בעיקר בטוויטר. נשאל גם האם העדות הזו מקרבת את עסקת הטיעון עם נתניהו. אנחנו פותחים במצב הביטחוני, שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז אנחנו מארחים אותך שבוע אחרי שבוע, מה השתנה בשבוע הזה?
אני מקווה שזה אולי יתחיל להירגע קצת, לפחות בתקשורת. אנחנו עדיין בעיצומה של מתקפה, גל, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אבל צריך פרופורציה ופרספקטיבה, אנחנו לא בחומת מגן 2002. היקף הפיגועים הוא אחר לגמרי. יש הערכות, אני חושב, טובה וסבירה של כוחות הביטחון, לקח יום-יומיים להתאפס ולהבין לאן זה הולך, אבל אנחנו רואים נוכחות מאוד מאוד מוגברת במרחב תפר, בשטחים, אפילו במרכזי הערים. ולא הכל עבוד פה. אני חושב שישראל מתחילה להתעשת, וגם בצד השני, עדיין יכול לקרות משהו אחר. יכולה להיות פה איזה, יכול להיות פה איזה גל שידביק אחרים, פיגועי השראה וכדומה, אבל אני לא רואה התלהבות היסטרית בציבור הפלסטיני להיכנס פה לעוד איזה סיבוב של אינטיפאדה שלישית. ואפילו בעזה, ריסון יחסי של חמאס מסיבותיו, לא הפך ציוני בשבוע האחרון, אבל מסיבותיו כנראה מעדיף לשמר מידה של שקט בעודו מסייע להציט את החזיתות האחרות.
אתה מצליח להבין אבל איך זה קרה? איך פתאום זה התפרץ? פיגוע אחד וזהו?
לא פיגוע אחד, היו בעצם שניים, באר שבע וחדרה. עד עכשיו, כולל בדיקה שלי בימים האחרונים עם שבק, לא מזהים קשר ספציפי בין מבצעי הפיגועים בחדרה ובאר שבע, למרות שהם עם רקע מאוד דומה, שניים מהם ישבו בכלא, פעילות שקשורה בדאש, אבל
פה אזרחים ישראלים ואז בני ברק
כן,
עם אזרח פלסטיני.
כן, אחד מדביק את השני, ובני ברק זה כבר באמת, אתה רואה שתי מהדורות חדשות יום אחרי יום שנפתחות, כמעט יום אחרי יום שנפתחות בתמונות זוועה, אז יש מספיק אנשים שזה מעורר אצלם את השדים האלה. במקרה של הרוצח בבני ברק צריך להגיד, הוא לא לבד. מישהו פה עזר לו לעבור את הגדר, דרך שער חקלאי, מישהו צייד אותו בלוחיות זיהוי צהובות מזויפות. נשק, השקיעו מחשבה, זה לא מישהו שחטף פתאום עצבים ויצא עם סכין לדקור, אלא פיגוע יותר מתוכנן. מאוד יכול להיות גם קשר ארגוני מסוים, אולי הג'יהאד האיסלאמי, אבל זאת הפרופורציה של האירוע הזה.
שפשוט כולם רוכבים על הגל,
כן,
ראו שיש משהו מצטרפים?
עוד, הגיע רמדאן, אנשים יעלו להר הבית, יכולות להיות תקריות על רקע דתי, נקווה מאוד שלא יהיה איזשהו מטורף בצד שלנו, שישפוך דלק משלו על האש. יכולים, כשאתה שואל בשבק ובצהל, מה מדאיג אותך, הם אומרים, הר הבית, תקרית בהקשר של הר הבית, פיגוע גדול שיוציא את העסק מכלל שליטה, ראה נגיד מלון פארק בשנת 2002, או אפילו מעשה נקמה של קיצונים יהודים. אז אלה הדברים שמטרידים אותם, לכך הם נערכים, אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו מתחילים לחזור לפרופורציות, אנחנו לא באינטיפאדה שלישית, אנחנו בתקופה של הסלמה, שיש סיכוי טוב לצאת ממנה.
מצטרף לנו לשיחה, שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון, שלום.
שלום.
מה עושה עכשיו, איך נציג אותך?
מה עושה? הרבה דברים, קודם כל מחנך את הצעירים, גם מלמד ברייכמן כיתת ממשל פוליטיקה, גם מגיע לנוער לקראת גיוס, גם במכינות, גם את הספר תיכונים, גם עומד בראש קרן, יושב ראש קרן אמירתית ישראלית שמודדת סטארט-אפים ישראלים וערבים לעבוד ביחד, הקרן היא באבו דאבי, ועוד הרבה דברים.
אז בוא נשתמש בניסיון שלך מעבר, גם בתור מטכ"ל, גם בתור שר ביטחון, אתה מצליח להבין מה קורה פה ומה עושים עכשיו?
אני חושב שעמוס ניתח את זה נכון. יש פה גל. מה זה גל? מוטיבציה, נשק, סכינים, בוודאי קיימים.
טוב, היו גם קודם.
נכון, לכן, אבל ברגע שזה מצליח, יש השראה, יש חקיינות, וזה מה שקרה. צריך לבדוק אם שני הפיגועים הראשונים שמשויכים לדאש, גם אם לא מחוברים ביניהם, לא נבוא מאותה סיבה, והיא בעצם להשבית את השמחה אצלנו. אחד קורה ממש בערב של מפגש ראש הממשלה בנט במצרים עם הערבים, אותו דבר האירוע השני, פסגת הנגב.
הזכרת את האמירתים, אז יש שלום, יש תקווה ומישהו רוצה להרוס את זה.
כן, כי דאש כבר שנים מכוון קודם כל את האש כלפי המשטרים הסונים ולא כלפינו. אנחנו אצלו המנה האחרונה. גם לא רוצה להתעסק איתנו, גם כשהם ישבו על גבולנו ברמת הגולן, וגם בסיני, לא רוצים להתעסק איתנו כחוששים מאיתנו. אז האם זה נובע מהנחיה, או שסתם השראה, אבל זה לא אקראי שהם עשו את זה בערבים הללו לטעמי, ואז כשזה מצליח, מתחם מצליח, זה נרצחים, אז האירוע השלישי כבר זה מישהו שיש לו זמינות לנשק, המוטיבציה תמיד קיימת, השנאה וההסתה, ואז גם הוא עושה את מה שהוא עושה בבני ברק, ואז זה מצית לא מעט בשטח. אני חושב אבל שהתגובה של מערכת הביטחון, וגם של הדרג המדיני, היא נכונה, לבלום, קודם כל. לבלום זה גם לבצע מעצרי דאש, כדי למנוע אפשרות של פיגוע דאש נוסף, גם לבצע מעצרים של כאלה שמתעוררים. אני הייתי שר הביטחון באינתיפדת הסכינים, ברור שזה לא היה מכוון משום גורם, אבל ההשראה, אז אתה רואה את זה ברשת, אז אפשר לעלות על הרשת.
שמתי אתה מצליח להבין את זה? אתה יושב בישיבת ממשלה, או עם אנשי הצבא, הם אומרים לך, אירוע ראשון, אירוע שני, אירוע שלישי, מתי אתה מבין שזה גל?
מהר מאוד, כי זה התחיל בירושלים, קודם כל לא בגזרתי, והבנתי שזה כבר אחד מזין את השני, ואז צריך לטפל באימאמים שמסיתים, בתחנות שידור פיראטיות, לחפש ברשת סימנים מעידים של מישהו שפתאום אפילו אומר, אני הולך לדקור, הולך לבצע מעשה.
שזה מאוד קשה, כי זה מפגע בודד, ולא איזו התארגנות שאתה יכול להגיע למעלה ולעצור.
זה הקושי עצום. כי יכול לקבל החלטה מעכשיו לעכשיו, או בערב כדי לבצע בבוקר, זה לא הסיכול הקלאסי של ארגון שנערך לבצע פיגוע. ואני יכול לברך על זה שיש לנו מערכת משוכללת, מאומנת, מקצועית, שופעת טכנולוגיה, וגם אנשים טובים, שבק, אמן, מפקדים טובים בשטח, לשמחתי גם במשטרה, אפשר לראות את התגובות המהירות, אפשר לשבח באמת את הלוחמים, גם המשטרה הכחולה, גם אגב, גם ימם, יסם, זה גם מצביע על דברים שצריך לקחת אותם בחשבון לעתיד, אני חושב שהמשטרה הזו קטנה על המדינה, היא הורעבה מסיבות פוליטיות, כי לצערי, מנהיגי המדינה בשנים האחרונות לא רצו משטרה חזקה מסיבותיהם, כן,
בנימין נתניהו שלא הזכרת את שמו?
כן, שחיתות. אז המשטרה נפגעה מזה, לא היה מפכ"ל שנתיים, המשטרה נפגעה. אני מקווה שהממשלה הזאת מהר מאוד, היא כבר קיבלה החלטות, להגדיל את המשטרה, לחמש אותה, לצייד אותה, שתהיה ערוכה לאתגרים הללו.
עמוס, הרמטכ"ל אביב כוכבי מדבר על זה שצריך שומר חומות 2 אולי, זה לא ההיסטריה המוגזמת?
אני לא חושב שהוא אמר צריך שומר חומות 2, הוא אמר אנחנו צריכים להתכונן. כרגיל, הכותרת כבר הולכת עוד צעד הלאה. הוא חייב להתכונן, והוא חייב להתכונן לתרחיש הרע ביותר, הדפה הגרועה הסבירה, דרך הפעולה האפשרית הגרועה הסבירה, קוראים לזה בצבא. כשזה מקבל את ההדהוד התקשורתי, וכשצריך לצמצם את זה לפוש של 4 או 5 מילים, אז אתה, זה מקדם גם את, לא תקשורת, אבל תשמע, יש פה איזושהי דינמיקה של פוליטיקה, תקשורת, ולפעמים גם דרג ביטחוני בכיר, כשאתה רואה את בנט, עושה כמעשה נתניהו, יוצא ומדבר אל המצלמות, היו נגדו טענות קודם, הוא היה עם קורונה בבית, לא מספיק דיבר, אז עכשיו הוא מדבר, אבל פתאום יש לו שני סטטיסטים, ראש השבק מצד אחד, ואלוף פיקוד מרכז מצד שני, אתה קצת מסתכל על זה ואומר, תן להם בחייה, תן להם ללכת לעבוד, ותדבר אתה, אבל שהם יעבדו.
במהלך סוף השבוע, כוחות שבק וימם, יחד עם כוחות צהל, סיכלו פיגוע חם בדרך ליד,
אני שומע הפוליטיקאים מדברים חומת מגן 2 או פרשנים.
היית שם, זה לא...
הייתי שם.
טוב, כי נזכרים זה בדיוק יוצא את 20 שנה, ושאול מופז הוציא ספר.
אבל זה התכונן למלחמה הקודמת, והתנאים הם לא רלוונטיים.
אז בוא תסביר לנו מה ההבדל.
חומת מגן הייתה על רקע של שנה וחצי שלא נכנסו לשטחי A, למרות הפיגועים. מבחינה מדינית אסור היה לנו. ואז הייתה צריך להפעיל אוגדות כדי להשתלט על ג'נין ועל שכם ועל בית לחם. היום אם יש לך מידע על מחבל באזור ג'נין, כמו שהיה במוצאי שבת, אז היה מה יוצא ומבצע, עוד ובדבן, יוצאים ומבצעים, לא צריך שזה להפעיל אוגדות. ועל ערביי ישראל בוודאי שלא, לדבר על חומת מגן. יש הזנחה בערביי ישראל, תפוצת הנשק. הזנחה אחרת, ואני לא רוצה, ויגידו, עוד פעם אנחנו אשמים, אני לא מאשים את עצמנו, אני כן אומר חשבון נפש. מה שההפקרות, גם בדרום, אצל הבדואים, וגם במגזר הערבי, בסוף זה ממשלה. צריך פה תוכניות רב שנתיות על איך מסדרים את הדברים, ולא מזניחים את זה, עד כדי כך שבסוף הפלילי הופך לאומני. אני מצאתי מילה חדשה, פלילי לאומני, זה הולך ביחד. ולכן יש פה עוד הרבה עבודה והרבה מה לעשות, ואני מקווה שהממשלה הזאת הולכת בדרך הנכונה.
אבל בוגי, אני רוצה להזכיר קודם ליאור את 2015-2016, אז אולי זה באמת מקור ההשוואה יותר סביר למה שאנחנו בפתחו כרגע. אחד הדברים שלא דובר בהם, כמעט על התקופה ההיא, הזכרת עכשיו את הפריצת הדרך הטכנולוגית והמודיעינית. היה סיפור שלם מאחורי הקלעים, והוא הלחץ של חלק משרי הימין וחלק מחברי הכנסת מהספסלים האחוריים בליכוד, למעשים הרבה הרבה יותר אגרסיביים. ושם אתה יצרת איזה סוג של ברית, מצד אחד עם רמטכ"ל אייזנקוט, מצד שני, וצריך להודות, גם עם נתניהו, שלחצו שם על הבלמים, לא שחררו לגמרי בסיפור הזה עד לפרשת אלאור עזריה, ודווקא הריסון הזה בהפעלת הכוח עזר לכם להגיע לתוצאה שרציתם.
נכון מאוד. אפילו יותר מזה. בעצם כשזה פורץ, מה שנקרא אינתיפאדת היחידים, הבודדים, הסכינים, אז מתחילים ללחוץ מהבטן. יאללה לסגור אותם, יאללה שלא יצאו לעבוד, יאללה שלא ייסעו בכבישים. ואני אומר לו, אז יצאו 60 אלף איש לעבוד, אמרתי, אם ימשיכו לצאת לעבוד, בעובדה, אלה שהיה להם אישור לעבוד, חוץ ממקרה אחד של פלסטיני שרים פטיש על יהודי באתר בנייה במודיעין, שזה כנראה גם היה לא מסיבה לאומנית, לא קרה איתם שום דבר. ויש חשיבות לשמור את השיר. ואני רואה שכרגע הממשלה הולכת בכיוון הזה.
איך שכנעת אז נתניהו?
עמדתי על שלי, כמו בדברים אחרים.
טוב, אם אלאור עזריה לא עבד לך, אז למה דווקא שם ספציפית
עבד? לא, אלאור עזריה זה כבר קשור להתנגשות בינינו בפרשה הידועה שעוד צריכה להשלים את החקירה שלה.
הצוללות.
כן, בפברואר 16 נכנסתי איתו לאימות, לא אפשרתי לו לחתום על חוזה עם גרמניה, על שלוש צוללות של ספינות לוחמה נגד צוללות, אנשים לא הבינו, אבל אלאור עזריה בהתחלה הוא היה איתנו. גם הוא מבין שזה מעשה בלתי חוקי, מה שנקרא דגל שחור, ואז מבחינה פוליטית הוא התחיל את התהליך של להיפרד ממני, והסוף ידוע.
אבל אותו נתניהו שעכשיו מסביבתו יש קריאות ליד חזקה והאשמות כלפי הממשלה, כשהוא עמד בפני מבחן דומה בתקופה הזאת של אינתיפאדת הבודדים, הוא בסך הכל נוקט ריסון בהפעלת הכוח.
עמוס, מה הוא מאשים את הממשלה הזאת? על מה שקורה עם הבדואים בדרום? מי היה פה 12 שנה ראש ממשלה? וזה לא שלא עלינו על זה. אנחנו הכנו תוכנית, בני בגין עמד בראש הצוות, שבו תוך 5 שנים, תוכנית רב שנתית, הבאנו לאישור הממשלה עם 9 מיליארד שקל, שמסדיר את נושא הקרקעות, מסדיר את נושא חינוך, תעסוקה, תשתיות, ואז אכיפה מסיבית. היא לא בוצעה עד היום. אז יכול לבוא בטענות על עצמו. תפוצת הנשק במגזר הערבי, זה במשמרת שלו, מה הוא מאשים את הממשלה הזאת?
טוב, נוח ליצוק מהאופוזיציה.
צריכה להיות גם אחריות. גם כאופוזיציה לא רוקדים על אדם. לא רוקדים, ואני רואה אותו, ואנשי ליכוד, וסמוטריץ' וכו', רוקדים על אדם, גם מסיתים פה נגד הערבים. אני מסתכל כאן על התמונה בכללותה. אני בעד השתלבות של הערבים במדינת ישראל, ואני אומר בצורה ברורה, אם היינו חלשים, אוי ואבוי לנו. גם ערביי ישראל היו טובחים בנו. אז אנחנו חזקים, מה אם אנחנו חוששים? בעובדה, מצרים היא לא ציונית, ואיתנו, וירדן, והאמירויות, ועוד. בוא מזה נביא לשילוב הערבים. אני רואה את המוות לערבים של איתמר בן גביר עם חבורה שהולכת מחר, ואני קודם כל מסתכל משם בכלל שירת בצהל. והדבר השני, הרופא שטיפל בסגן ניצב שין בשבת, לפנות בוקר, שהגיע לבית החולים רמב"ם ובפצועים האחרים, יוצא למסיבת עיתונאים, דוקטור הני בחוס, ערבי, והוא שומע בחוץ מוות לערבים. אותו שוטר שלא שומע כבר, שרב סמל מתקדם, אמיר חורי, כן, הוא הסתער על המחבל בבני ברק, וצועקים מוות לערבים. ההנהגה, גם באופוזיציה, צריכה לדאוג להשתלבות, ולא לשסות ולהסית, לא יהודים ערבים, ולא גם דברים אחרים. לבסס פוליטיקה על הסתה, זו לא מנהיגות.
לאורך כל הלילה דובר חמאס, ואנשי החמאס אימו עליי, ואמרו שאני על הכוונת, והצילו לו להגיע, אז אני אומר לדובר חמאס, אני מציע לך לסתום את הפה. אני לא מבין למה מדינת ישראל לא מסכלת אותו בסיכול ממוקד ומחבל.
היית אוסר על איתמר בן גביר לעלות להר הבית?
הייתי מוציא אותו בכלל מהכנסת, מחוץ לחוק. תשמע, הייתי אוסר לעלות על הר הבית, אבל הייתי מוציא אותו מחוץ לחוק.
על בסיס מה?
על בסיס מה? על בסיס האידיאולוגיה שלו. כאן היה מחוץ לחוק. היה צריך להוציא אותו מחוץ לחוק. לצערי שוב, מהסיבות ההן של להימלט מספסל הנאשמים נתניהו, הליכוד של שמיר לא נכח בכנסת שכהנה דיבר מעל הפודיום במליאה. ונתניהו הכניס אותו בדלת הראשית אל הכנסת, ואתה שומע אותו ואת סמוטריץ' מדברים במונחים לא יהודים.
אז את שניהם היית מוציא מהכנסת.
סמוטריץ' עוד איכשהו, כן, על הגבול. הוא קורא לעצמו ציונות דתית, זה לא ציונות ולא דתית. כן, אשתו לא תלת בחדר אחד עם ערבייה. זה במדינה יהודית, אלה ערכים היהודים. לצערי, בן גביר בעניין הזה הוא בכלל מעבר לקווים, והיה צריך להוציא אותם.
אז למה לא עושים שום דבר? נתניהו כבר לא בשלטון.
בוא נראה מה יעשו. תראה, בסוף זה גם קואליציה מורכבת, שלא כל אחד בטוח לאן הוא חותר, ולמה הוא פוזל, ואיפה הבייז שלו. מורכב. קודם כל, טוב שיש ממשלה אחרת שלא בראשותו של נתניהו. זה תנאי הכרחי היה לשינוי. עדיין לא מספיק. יש עוד הרבה עבודה.
עמוס, בוא נדבר קצת על חלם. עכשיו שמים חייל על כל פרצה בגדר. אומרים, חודש עכשיו חיילים יעמדו שם, נראה מה קורה, לא צריך להשקיע בגדר כי אנחנו חוסרים לך כסף, ונראה עוד חודש מה העניינים.
אז זה תמיד המתח בין הביטחון לבין תחושת הביטחון. במשך שנים, ואני חושב שגם בוגי יהיה מספיק כנה כדי להודות בזה, המערכת הביטחון לא שמה את זה בעדיפות ראשונה. היו שנים של בעיות בהקשרים פוליטיים, היו שנים של בעיות בהקשרים של בגץ וההתערבות שלו, וגם הזיזו, בתקופת חקר המתכ"ל התחלתם להזיז את הגדר על סמך תיקונים של בגץ. בשלב יותר מאוחר, היה נוח להעלים מעין מהמציאות הזאת, כי לא רק אנשים, לא רק עבדו חוקית בתוך שטחי הקו הירוק, אלא גם הרבה, עשרות אלפי שבחים. המחשבה הייתה שהרוב המכריע שלהם, אם אין הסלמה, עניינם הוא פרנסה, ושישראל יכולה להעלים עין מזה, כי המחיר של לסגור את זה הוא גם גבוה מאוד כלכלית, וגם יסבך אותנו בחיכוכים.
בוא נסביר, במקום לעבור במחסום ולעמוד שם שעות ואותן תמונות שאנחנו מכירים, במקום זה הם עוברים דרך הפרצה, וישראל...
ורבים מהאנשים האלה הם גם בלי היתר, אז אין מי שיבדוק, והם עוברים, וזה לא היה אסון גדול, והמערכת העלים העין. עכשיו יש פתאום מצב אחר, גם התקשורת שמה זרקור על זה, אז צריך לסגור וצריך לשדר תחושת ביטחון. לאורך זמן זה לא יחזיק.
אנחנו תוך זמן קצר נשכח את הגדר. ואני לא רואה שהולכים להקים מחסום, מכשול, מערכת, כמו שהקמנו בגבול מצרים, או ברמת הגולן, הוסיף רצועת עזה. רצועת עזה זה 60 קילומטר, יהודה ושומרון זה 700 קילומטר. אם אתה לא חוסם את זה במערכת שגם שומרים עליה, אם אתה לא שם חיילים או בתצפיות, במערכות, ששומרות על הגדר, אז פורצים את זה. לכן, זמנית כרגע, נותנים איזשהו מענה לביקורת הציבורית, לטעמי לא יעשו שום דבר.
עמוס, לאיפה אנחנו הולכים עכשיו, אז לחכות לראות שזה דואך ותוך כמה זמן יעבור?
תראה, מאוד מאוד קשה לדעת, כי זה נורא תלוי איך שלמה שרף היה אומר, השפיץ של הנעל. פיגוע אחד מוצלח, והשטח גם מגיב אחרת, וגל חדש של חקיינים עומד בתור. אני חושב שעל פני זמן אנחנו בסיכוי סביר שהעסק הזה יירגע. זה לא פותר שום דבר מבעיות היסוד שלנו, לא את הדיון עם הפלסטינים על עתידנו פה, וגם לא את השאלה של שלטון חמאס בעזה, שיותר מדי פעמים ישראל השלטה את עצמה, שהוא רק פניו לרגיעה, ורק פניו לשימור הפרויקט האסלאמי בעזה, ובעצם אין לו עניין. בינתיים שקט, עד לפעם הבאה, באיזשהו שלב סינואר יכול לקפוץ על העגלה משיקולים שלו, כי הוא יזהה שיש מספיק מסה קריטית, למשל, יכולה להבעיר את הגדה, ואולי להבעיר את הקרקע תחת אבו מאזן וירושה, אנשים שמחכים בתור, האיש בן 86. אז מתישהו סינואר יכול להצטרף לחגיגה? נדמה לי שלא בסיבוב הזה, שיש סיכוי שאנחנו נצא מזה, ניקח את הסיבוב הזה קצת יותר רך, ושנצא ממנו בשלום.
בוגי, לא חסר לך? לא היית רוצה להיות במוקד קבלת ההחלטות?
קודם כל, אני מעמיד את הניסיון שלי למקבלי ההחלטות.
מישהו רוצה שיתקשר, אתה אומר.
לא, אני דוחף. אפילו אני יכול להגיד שהפרה מוכנה להעניק יותר מה שהגלים מוכנים לנוק, אבל אני מעמיד, אני לא עושה חשבונות. עם כולם, אני משתדל להעמיד את הניסיון שלי, גם לדרג הפוליטי, גם לדרג המקצועי.
אבל לא מתקשרים, אתה אומר.
יש שכן.
אבל לבנט לא התקשר.
לא ניכנס מי מתקשר, מי לא מתקשר, אבל...
לא הייתה שם בדיוק ידידות מופלאה, אם אנחנו זוכרים נכון.
אני לא עושה חשבון, עמוס. אני בקשר עם כולם. אני יכול להגיד גם עם בנט, וגם עם לפיד, וגם עם גנץ, וגם עם עומר ברלב, וגם עם מי שצריך.
עמוס הראל, משה בוגי יעלון, תודה רבה.
תודה.
תודה.
פרסומת אחת, ואז אנחנו עם משפט נתניהו, האם עד המדינה משקר, מתי הם יודעים את זה, והאם עסקת הטיעון מתקרבת.
סדר יום זה סדר יום, וחשוב לשמור עליו. אז אם סדר היום שלכם היה כולל פגישה חשאית, אשר מטרתה קידום נורמליזציה בין ישראל למדינה עם מה אין לנו קשרים דיפלומטיים, זה היה יכול להתאים? המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מחפש אנשים חריפים וחדים כתר שידעו לנהל פגישה מורכבת הכוללת סוגיות מבצעיות, מודיעיניות ומדיניות שונות. אם הכיוון הזה נשמע לכם טוב, ייכנסו לאתר המוסד בכתובת mosad.gov.il וחפשו את משרת קצינות מבצעיות וקצינים מבצעיים באגף לשיתוף פעולה מבצעי ומודיעיני.
עד המדינה שלמה פילבר מסיים השבוע את החקירה שלו בבית המשפט. איתנו נטייל בנדל, הישר מירושלים, לכאן לאולפן בתל אביב. שלום.
שלום, שלום.
אז מבחינת התביעה, סיפור הצלחה?
הוא מספק את הסחורה. זה גם אנשי נתניהו, גם בהגנה, לא חושב שיש חולק על העניין הזה. בסופו של דבר, פילבר היה צריך להביא בגדול 3-4 כותרות, וזה ההנחיות שהוא קיבל מנתניהו, יש פגישת ההנחיה המפורסמת, זה 1-2, שיחה שנתניהו נוזף בו על כך שהוא לא מפטר את הרן לבאות, ועוד איזושהי שיחת עדכון, ועוד איזשהו עניין קטן, שבסופו של דבר, המטרה שלו לבוא ולהראות, נתניהו התערב, והוא אמר בתחילת הדיון, התערב בנושא שכלל לא מעניין אותו.
זאת אומרת, נתניהו בכלל לא מתעסק בענייני משרד התקשורת בדיטלס, אבל בנושאים האלה, מה שמטיב עם שאול אלוביץ', הנאשם הנוסף בתיק, נתניהו פתאום מתערב ואומר, תעשה את זה לשאול.
נכון, ואז בעצם הפרקליטות רוצה להגיד לשופטים, מכאן תגזרו אחורה, מדוע הוא מתערב בכלל. אגב, אני גם אגיד לך שזה מתכתב עם העדות של ניר חפץ, כי גם ניר חפץ אמר, מה שמעניין את נתניהו זה שוק השידורים. זה ערוצים, ערוץ 20, ערוץ 13.
מה אומרים עליו הזה, בטלוויזיה?
מה אומרים עליו? על הימין בכלל.
על שרה.
נכון, ניר חפץ קינה זאת העקב הראש שלו. ובסוף, גם מבחינה משפטית, אלה האירועים שהוא צריך להביא. אחרי זה כל הרגולציות, מקצועי, לא מקצועי, מה שנקרא התמורה, מה שנתניהו כביכול, או לפי התנה, השיב וגמל לאלוביץ', זה דווקא החלק הפחות חשוב. מה שחשוב זה ההנחיות האלה וההתערבות של נתניהו, כי זה מלמד מדוע עושה את זה, זה מלמד שלפחות הוא הבין שניתן לו איזשהו מתת.
אם אנחנו משווים את העדות שלו לניר חפץ, אם ניר חפץ זה היה הרבה יותר קל, עד המדינה הראשון, ופה הפרקליטות לחצה, אפילו שקל להכריז עליו כעד עוין, ובסוף כשמאכילים אותו בקפיטו כן מספק את הסחורה, אבל רק אז.
נכון, תראה, יש ביניהם דומה ושונה, פילבר וחפץ. הדומה הוא ששניהם מתפללים היום לקריסתו של התיק. השונה הוא שניר חפץ אמר לעצמו, מה שאמרתי בחקירות, אני נצמד ואני ממשיך. פילבר, הוא ראית גם בעיקר בדמות הציבורית שלו בטוויטר, שהוא מאוד חפץ באהדת הימין, וגם הוא אמר ביום הראשון לעדותו, ממש בשעה הראשונה, נתניהו מושא הרצתי, אני טובעתי ראש שאלה אותו, אפשר לומר שאתה אוהב אותו. הוא אמר, כן, אני אוהב את האיש.
נתניהו יושב בבית המשפט, מסתכל עליו כדי להשפיע על עד המדינה, ועדיין זה לא ממש עוזר.
אז מה שפילבר בעצם עושה, הוא מרקח את כל הגרסאות שלו. בחקירות היו לו שני קווים. קו אחד, אני פעלתי בגלל ההנחיה, והייתי רגולטור שבוי, ועוד ביטויים מאוד מאוד קשים עם הגב לקיר וכו', אבל גם הרפורמות שרציתי לבצע היו מקצועיות. וזה הקו שלו בחקירה, שני הקווים האלה. אבל בבית המשפט הוא הדגיש ומדגיש הרבה יותר, כמעט אולי רק בכלל, את הקו המקצועי.
תסביר מה זה הקו המקצועי. אני כמנכ"ל משרד התקשורת, זה מה שרציתי לעשות, כי זה מה שטוב לשוק.
נכון, אני פעלתי לטובת עם ישראל, רציתי לפרוס סיבים, רציתי לקדם את שוק התקשורת. אגב, גם היום, הטובת תירוש אמרה, המחלוקת היא לא מקצועית, יכול להיות באמת שאתה הפעלת רפורמות מצוינות.
שהיה נכון לעזור לבזק, אבל פה היה זה מניע נסתר, שלא ידעו עליו.
נכון מאוד, ואני גם רוצה להזכיר את ההלכה של בית המשפט העליון לגבי אותו מניע מעורב. כלומר, גם אם פעלתי בצורה נקייה ושיקול דעת נכון כעובד מדינה, אבל נכנס איזשהו שיקול זר, אני אומר, בעצם פעלתי משני השיקולים, אותו שיקול זר, הלא נקי, הוא זה שעשוי לצבוע את כל המעשה בשחור פלילי.
והשיקול הזר פה הוא הלחצים של נתניהו כדי לעזור לאלוביץ'.
נכון מאוד, והגענו לכך ששאלת אותי מה ההבדלים בין חפץ לפילבר, והתשובה היא שפילבר בעצם נוקט כמעט אך ורק בקו המקצועי. זה הביא את התובעת הראש להכריז עליו כעד עוין, מכיוון שהוא לא מספק בעיקר לא את הווליום. כלומר, היא כל פעם מציגה לו, אבל אמרת בחקירה כך וכך. אז הוא אומר, כן, אני מאשר את זה, אבל, ואז מרחיב אודות השיקולים
יש
המקצועיים.
יש ניואנסים כי נתניהו יושב בעולם ומסתכל עליו, או שזה לא קשור לזה?
אז בהתחלה חשבנו שבאמת כן, אבל הוא ממשיך עם הקו הזה פעמיים, פעם אחת אחרי שנתניהו הלך, ופעם שנייה, וזה דווקא משחק לטובת ההגנה בעניין הזה, שגם אחרי שהיא ניסתה להכריז עליו כעד עוין, כלומר, אחרי רבע זאת שהוא יכול לעמוד לדין ואולי חייו יהרסו, הוא עדיין ממשיך עם זה, זה לא עבד עליו. זה יכול לתת אמינות לגרסאות היותר מרוכחות שלו, אבל גם הם מסבכות את נתניהו. ויהיה מאוד מעניין מה יעשו הסנגורים בחקירה הנגדית.
אז עוד נחזור לסנגור, אבל קודם אנחנו רוצים לדבר על העדות של עד המדינה. נורית ליטמן היא לשעבר משנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. היא לפתה את התיק הזה כשעוד הייתה בפרקליטות, היום הוא כבר בדימוס. שלום.
שלום.
את מכירה את התיק הזה מקרוב? בוא נדבר על העדות של עד המדינה. אפשר לקבוע בשורה התחתונה שהאיש שקרן?
זה לא טוב לקבוע שהאיש שקרן לאף אחד, לדעתי. השאלה היא איפה הוא אומר אמת ואיפה הוא משקר, והשאלה אם הוא משקר או שהוא, כמו שהוא מתאר את זה לפחות, הוא משנה את העדות בעוצמות התיאור ולא בעובדות. אני חושבת שלאור מה שהתרחש עד עכשיו בבית משפט, אפשר להגיד שהוא מצד אחד מנסה להיצמד לדברים שהוא מסר כעד מדינה, אחרי הסכם עד המדינה, ואני גם חושבת שיש סימני אמת בעדות שהוא מסר אחרי הסכם עד המדינה, מעבר לראיות החיצוניות. יש הרבה הודעות היום שהתובעת קוראת אותן בבית המשפט, ואפשר לחוש דרך ההודעות האלה את סימני האמת של מה שהוא אמר אז.
איך אפשר באמת לדעת מתי הוא אומר אמת, מתי לא, מתי הוא משנה, עד כמה הוא סוטה מהאמת?
אין פה כללי אצבע ברורים. זה צריך לזכור גם שהמון זו התרשמות של בית המשפט בדיון עצמו, ואני לא נמצאת שם. וגם מי שנמצא שם לא נמצא בתוך הראש של השופטים. אז זו שאלה גם של התרשמות. אבל אני חושבת שאפשר לראות את זה לפעמים גם כשאתה רואה סתירה שלו, מה שהוא אמר אז ומה שהוא אמר היום, ואתה עוקב אחרי השאלה איך הוא מסביר אותה, איך הוא התמודד עם השאלות בחקירה נגדית היום, כבר בעצם סוג של חקירה נגדית, על ידי יהודי תירוש, התובעת. היום למשל הציגו לו איש הודעה במשטרה, שבה אתה לא שומע, אבל אתה קורא בתמליל שהחוקרים מניחים איזושהי הנחה וכבר שואלים אותו, באמת זה נכון, בחקירה יש הרבה שאלות מנחות בחקירה משטרה, מנסים כבר להכניס איזושהי גרסה ואז הוא אומר להם, לא, לא, לא את זה עשיתי, זאת אומרת, בפרוצדורה, דובר היום על ההפרדה המבנית, זרזתי מאוד את הדברים.
ננסה להסביר, הוא עזר לבזק, מעבר למה שהם הצביעו, אמר בית המשפט שאם הוא לא היה עוזר, זה היה לוקח 3 שנים, ופה לקח כמה ימים והוא סגר את הפינה.
לפעמים אתה רואה שהחוקר מנסה להעצים את הסיפור, להכניס עוד דברים, והוא יודע להגיד לחוקר, לא, בזה לא איתיתי את שיקול הדעת שלי, בזה כן. זאת אומרת, זה למשל סוג של סימן שהוא דובר אמת, כי אם בן אדם רוצה רק לרצות את החוקרים שלו, אז הוא יגיד אמן על כל דבר שהם אומרים. אם חשוב לו לדייק בעובדות, אז הוא ידע לתקן ולהגיד, לא, לא לזה התכוונתי אלא למשהו אחר, וזה מאוד ניכר בעיניי בחקירות שלו. אז אפשר גם מהחקירות כשלעצמן במשטרה, יש סימני אמת שמראים שהוא אמר את הדברים כפי שהוא חווה אותם. עכשיו, היום בבית המשפט הוא מנסה פשוט באמת לומר, אמרתי את הדברים, כל העובדות שאמרתי נכונות, אגב, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, כי הוא אמר בחקירות כמה ורסיות לאורך החקירות עד שהוא חתם על הסכם את מדינה.
זאת גם בחקירות זה כמובן השתנה, עד שהיה לו אינטרס לחתום כדי שלא יעמיד אותו
לכן,
הדין.
לכן קצת היה תמוה לי המשפט שלו, מלכתחילה כל מה שאמרתי בחקירות שלי הוא אמת, כי כנראה לא הכל יכול להיות אמת.
כי זה בגלל שהוא מפחד שיעמיד אותו לדין.
תראה, ברור שהוא מפחד שיעמידו אותו לדין, אני להערכתי הוא גם מאוד חושש לשמוע טוב, מאוד חשוב לו לשמור על התדמית של מנכ״ל מקצועי שפעל מתוך מקצועיות, לא רק חשוב לו להגן על נתניהו, ונראה לי שלאור העובדה שהוא מנסה לעשות את הדברים שהוא אמר, כמו שהוא אומר, ברמת העוצמות להוריד אותם כל הזמן, שיש לו גם חשיבות לדבר על מה שנקרא הבייס שלו, אולי הימני, אבל חשוב לו לשמור על עצמו ועל אמירה שאני, שלמה פילבר, מנכ״ל המשרד, פעלתי בצורה מקצועית. לכן במקומות למשל שבהם הוא פעל גם בגלל אותה הנחיה מקורית של נתניהו, וגם בגלל שהוא היום או אז אולי אפילו חשב שזה נכון מקצועית, הוא ידגיש היום בבית המשפט את הפן המקצועי. אבל בסוף צריך לזכור שלעבירת השוחד אפילו זה נכון מה שהוא אומר והוא פעל בעיקר משיקול דעת מקצועי. הדבר שחשוב הוא אותה הנחיה שניתנה על ידי נתניהו, כי היא בעצם המהות של התמורה שניתנת על ידו במסגרת עבירת השוחד.
גם אם זה לא היה מתבצע. וזה הוא לא מכחיש והוא אומר שזה קרה, רק עוד פעם יפחית קצת מהעוצמה.
כן, אז אותה פגישת ההנחיה.
בוא נזכיר מה זה פגישת ההנחיה. הם נפגשים ונתניהו בסוף הפגישה אומר לו, שים לב, בוא נסדר את זה.
הם נפגשים לשיחה המקצועית הראשונה למעשה לדבריו.
בתור מנכ״ל משרד התקשורת.
כמנכ״ל שמונה זה אתה, ושר התקשורת וראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא נותן לו בעצם נושאים לביצוע כמנכ״ל, ובשלב מסוים של השיחה, אומר פילבר, ישבנו ליד השולחן, בשלב עברנו לשבת על קורסאות, אז קראו לה גם שיחת הקורסאות בכל מיני מקומות, ואז בסיום השיחה אני קם ללכת, ואז הוא אומר לי, יש עוד 3 עניינים שחשוב שתטפל בהם, אלוביץ' דיבר איתי ואמר, א', ב', ג', זה מיזוג בזק, יש, הפרדה מבנית, וזו שיחת ההנחיה. עכשיו, סביב השיחה הזו, כמובן, היום דיונים שלם ועוד יהיו כנראה.
טוב, יש 2 אנשים שנוכחים בשיחה, אחד מהם נאשם, אחד מהם עד מדינה, ובית אי אפשר לדעת מה האמת, לא?
צריך לזכור שעד מדינה, קודם כל כשחותמים אותו על הסכם, הרעיון הוא שהתביעה מאמינה שיכולה להוכיח שהדברים שלו אמת, ולא רק מתוך העדות שלו עצמה שהוא ייראה מהימן בבית המשפט, אלא בגלל שיש ראיות סיוע.
אבל אותה שיחת קורסאות, בעת שני אנשים נוכחים שם לא מקליטים את השיחה,
נכון.
אף אחד לא עד, אי אפשר לדעת.
בשם שינוי השיחה הזו לא מוקלטת. אי אפשר לדעת בשיחה עצמה, אבל יש ראיות סיוע אחרות, בהתנהלות למשל, אחר כך. אם נניח לצורך העניין, פילבר העיד שהוא עבר לו מסמך על ידי היועץ המדיני של נתניהו, כדי שהוא יעביר אותו לאלוביץ'. יש לו מסמך אב קרס, שהוא ניתוח לסיקור התקשורתי של נתניהו ושל הליכוד, אם אני לא טועה, הוא מעביר אותו דרך פילבר לאלוביץ'.
שמנסה להגיד שלא מסקרים נכון את נתניהו, שביקורתיים מידי כלפיו, בוואלה.
עכשיו, למה זו עדות שהיא יכולה לסייע, ומה החשיבות שלה בכלל? החשיבות היא שפילבר הוא לא היועץ תקשורת. אם מסמך כזה היה מועבר לאלוביץ' דרך חפץ, היה יכול לבוא ונתניהו ולהגיד, אני תורח להגיד לכל מי שמסקרים אותי, תקשיבו, הנה, יש לי מחקר שמוכיח שמסקרים אותי בצורה לא הגונה. גם רלגיטימי, לא עבירה פלילית. אבל כשאתה מעביר את זה דרך המנכ״ל של המשרד, זה הגורם המקצועי שעסק ברגולציה, שבה בזק היא המפוקח שלו, ואתה אומר למנכ״ל המשרד שלך להעביר את זה לגורם שעוסק בתקשורת שלך, בסיקור שלך, זה כבר משהו שהוא לא התנהלות טבעית, והוא תומך בעצם בטענה שיש פה איזה לינקייג' בין הסיקור התקשורתי לבין השירות הרגולטורי שאתה מקבל ממשרד התקשורת. אז יש ראיות שהם כולם ביחד יכולות להצטרף לראיית סיוע בחוץ, לא בתוך הפגישה, אבל צריך לזכור דבר אחד בתוך הפגישה. נתניהו מכחיש שהוא אמר אי פעם דברים כאלה.
פה יש הכחשה גורפת, פשוט לא קרה.
זו גרסה שיהיה יותר קשה לבית המשפט לקבל.
זאת אומרת, זה לא איזה ניואנס, אלא עצם זה ברגע שאומרים לא מוחלט, אז צריך רק להוכיח שהיה משהו.
אם הוא יגיע, נתניהו, עכשיו, בפרשת ההגנה, בחקירה שלו הראשית בידי הסנגורים.
זאת אומרת, אם הוא יגיע לדוכן העדים ויעיד, מה קרה שם?
ויגיד, לא היו דברים מעולם, אני חושבת שהגרסה הזו לא תראה אמינה על ידי בית המשפט. כי אנחנו יודעים שפילבר עשה הכל בשביל לקדם את ענייני בזק. התחילו להעיד ועוד יעידו אנשי המשרד. אז צריך להיות לו איזה דרייב, איזשהו אינסנטיב לעשות את זה. למה הוא עושה את הדברים האלה, אם לא בגלל שנתניהו ביקש ממנו לעשות את זה? ולכן, אם נתניהו היה בא ואומר בחקירה, תקשיבו, אלוביץ' באמת התלונן, שמעתי שהוא מתלונן לדברים, ואמרתי, זה דברים שאולי כדאי לבדוק אותם. לא אותה תנועת יד, תנסה למתן את הורדת המחירים, שזה כבר הנחיה איך לעשות את זה. הנחיה מהותית, ולא רק תבדוק אם יש לו תלונות.
תלך כלפיו, אבל לא עד הסוף.
אז אם הוא היה מנסה למתן את ההנחיה, ולהציג אותה באור יותר מינורי,
יותר מקצועי גם.
כן, אולי אז היו יכולים לתת יותר אמון בגרסה שלו. הכחשה גורפת בעיניי לא תעשה טוב לגרסה שלו.
כל הניסיונות הללו, בלי יוצא מן הכלל, הסתיימו בלא כלום. וכיוון שאני יודע את האמת, אני אומר לכם, גם הפעם הדברים הסתיימו בלא כלום.
הזכרת את ניר חפץ, וניר חפץ ושלמה פילבר רבים ביניהם בטוויטר בצורה די בולט, אפילו מקללים אחד את השני. מה זה עושה לתיק?
כנראה אין שם אהבה גדולה. התיק זה עניין נפרד, זה אני אמרתי גם לפני העדות של פילבר, שאלו אותי על הציוצים שלו, ואם זה כבר לא מפר את ההסכם, עולם התקשורת חי במקביל לעולם המשפט.
אתם לא רוצה שהשופטים לא רואים את זה.
קודם כל, אני לא יודעת אם הם רואים, באמת שאני לא יודעת,
טוב,
עם כל השופטים, לא כולם נמצאים בטוויטר, זה
טוב,
עולם כזה שמי
פה,
שנמצא בו
אחרים.
חושב שכל העולם נמצא בו, אבל יש אנשים שבכלל אין להם טוויטר והם לא יודעים מה זה. אמרתי למישהו משהו השבוע על איזו השתתפות בספייס, ושאלו אותי מה זה,
מה זה טוויטר.
לא כל העולם נמצא שם, ויכול להיות שהשופטים בכלל לא נמצאים שם, ולא רואים את החוותות ההדדיות האלה. אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם, שאנחנו יודעים שגם החוותות ההדדיות בטוויטר ובתקשורת, לא תמיד משקפות את מה שקורה מתחת לפני הקרקע, ראה בסוגריים תיק 2000, נוני מוזס, נתניהו, סכינים על סכינים, אבל יש
הקלטות שהם אוהבים
הקלעים.
ומנסים להגיע לדיל.
כן, אז אף פעם האמת לא משתקפת לגמרי לומר את המעט בטוויטר.
אבל כשאנחנו מדברים על האמינות של ידי המדינה, ופה שני אנשים קוראים אחד לשני שקרן ומקללים, זה לא תורם לזה, לא?
קודם כל לא אוהבים אחד את השני, זה לא אומר שהם שני משקרים במשפט, זה אומר שיכול להיות שהם דרכו זה לזה על האצבעות, והם עכשיו סוגרים חשבונות. אני לא חושבת שיש לזה השפעה ישירה, ואפילו הייתי מסתכנת לומר שאני לא חושבת שיש לזה השפעה עקיפה משמעותית על השופטים.
אם אנחנו מסתכלים על התיק עכשיו, תיק 4000 אחרי העדות הזאת של פילבר והעדויות הקודמות של היועצת המשפטית של משרד התקשורת והאנשים הנוספים שדיברו שם, התיק חזק? מתחזק?
אני לא יודעת להגיד אם התיק מתחזק, כי ברור בעיניי, וזאת תמיד השאיפה של התביעה, שאם פילבר היה מגיע לבית המשפט ומעיד את העדות שלו שהוא מסר אחרי שהוא היה עד מדינה ומסביר אותה היום, לא, שלא צריך כל הזמן להחזיר אותו ולרענן את זיכרונו מעדויות קודמות ולהתיח בו ולחקור אותו נגדית.
ללחוץ עליו ולהראות שאתה פה בבעיה.
כן, זה מצב שהיה עדיף מבחינת התביעה. אבל אני חושבת שבהתחשב בעובדה שהוא מתנהל כמו שהוא מתנהל ומנסה ללכת בין הטיפות, והתביעה הצליחה להביא לא להכרזתו דוין, אבל בעצם לקבל את המשמעות המעשית של הכרזה כזו, וזה האפשרות לחקור אותו נגדי.
וברמת הראיות, כשאנחנו מסתכלים על התיק עצמו, אם לפני זה היה דיבורים על עסקת טיעון עם נתניהו, והיה נראה שהתיק חלש פה, זה לא המצב.
אני חושבת שהעדות של פילבר צריכה להעלות את המוטיבציה של נתניהו להגיע להסדר. הוא לא ציפה למה שיש לדעתי בבית המשפט היום, הוא קיווה שהמצב יהיה טוב יותר מבחינתו, והוא טוב פחות.
שפילבר יעדן את זה עוד יותר.
שהוא יעדן הרבה יותר. פילבר עסוק בעיקר בלהגן על יוקרתו המקצועית של פילבר.
זאת עזב את נתניהו, מתעסק בעצמו.
לפעמים זה הולך יד ביד, כי יוקרתו המקצועית זה גם להגיד, לא פעלתי על פי הנחיה של נתניהו. אבל עדיין הוא בעיקר עוסק בעצמו בעיניי, ופחות בהגנה על נתניהו, ולכן אני חושבת שהציפייה של נתניהו מהעדות של פילבר הייתה כנראה יותר גבוהה. אני מניחה שהוא מבין שהעדות הזו כרגע לא תורמת לו.
שהסיכויים לכלא עלו?
נעזוב כלא, תביעה,
עד שיש כלא זה עוד כמה שנים.
קודם כל הרשעה, בוא נתחיל עם הרשעה. אני מכרעה דין מרשיעה, עונש זה כבר עניין אחר, אבל אני חושבת שהוא מבין שאם הוא חשב שהעדות של פילבר תפחית את הסיכויים להגיע להרשעה, זה לא קרה, ואולי הם אפילו עלו.
ואת מצליחה להבין למה שאול אלוביץ' לא מגיע לעסקת טיעון?
שאול אלוביץ' בשלב הרבה יותר מוקדם, אני גם לא יכולה להבין את זה, כי אצלו הראיות עוד הרבה יותר ברורות. צריך לזכור, אצל נתניהו צריך את הצד השני של המשוואה. הטלפוניה, כל הטלפונים, ה-SMS'ים, הוואטסאפים שהיו עם משפחת אלוביץ', והאמירות המאוד ברורות, תנו להם תקשורת טובה כי אנחנו צריכים אותם, נתניהו יכול להגיד, לא הייתי מודע לשיחות האלה. זה שאנשים מתחנפים אליי, אז כולה, אני ראש ממשלה, צריכים אותי, אבל אני לא ידעתי על כל מה שקורה שם מאחורי הקלעים, אבל לאלוביץ' שהרבה יותר קשה להגיד, לא ידעתי שאני עושה את הדברים כדי שנתניהו יעזור לי במשרד התקשורת.
יכול היה אולי להציל את אשתו גם.
נכון, נכון. תראה, יכול להיות שיש עוד שיקולים, בטוח שיש עוד שיקולים. אף אחד מאיתנו לא נחשף אליהם, ואני בטוחה שהסנגורים יעצים לו כמיטב יכולתם.
שזה מה, למשוך זמן כי הוא מבוגר?
אני לא יודעת אם זה משיכת זמן, יש אפשרות כזו, אבל צריך לזכור שמשיכת זמן, היתרון הגדול שלה, בדרך כלל, לא בהכרח בתיק הזה, היא בעניין העונש.
ולמה פה זה לא המקרה?
כי בכל מקרה מדובר פה בעבירה שהיא כבר מהשנים 2014 עד 2016, זה ממילא לא מיד אחרי ביצוע עבירה, והפער בענישה, בין אם גזר דין יהיה, היה ב-2020, ובין אם הוא יהיה ב-2023, הוא כבר לא משמעותי.
אם השופטים יחליטו להכניס אותו לכלא, אז...
אז שיקול הזמן הוא לא ישפיע בצורה מאוד משמעותית.
טוב, משפיע... על הגיל שלו כן, הוא יהיה הרבה יותר מבוגר, ומתחשבים באנשים מבוגרים
כן,
בכניסה לכלא.
כן, אבל מה זה הרבה? תראו, התיק התחיל להתנהל, שמיעת הראיות התחילה לפני, ביולי אני חושבת, עוד מעט שנה. התיק כולו יימשך, ואני חושבת שאני נותנת גג די רחוק יותר משלוש שנים.
זאת עוד שנתיים.
מקסימום.
אלא אם כן יהיו עסקאות טיעון וזה ייגמר.
כן, אבל אם אין עסקאות טיעון, אז אני לא יודעת מה גילו של שאול אלוביץ' היום, אבל הפער של שנתיים שלוש בגיל הוא גם לא פער משמעותי מבחינת האנישה. ולכן קשה לי להאמין שזה בגלל העונש. יש לפעמים מחשבה כזו, א', של, אתה יודע, פריץ ימות, כלב ימות, משהו יקרה.
נתניהו יחזור לשלטון?
לא יודעת, משהו יקרה והתיק יתמסמס, איכשהו. אז תמיד יכולה להיות תקווה כזו, שעדים פתאום יתפרקו על דוכן העדים או יתרסקו. ויכול להיות, לפעמים יש מניעים אישיים, פנימיים, של אדם. סנגור גם יכול להגיד לאדם, אני חושב שכדאי לך להגיע להסדר טיעון, והאדם יתעקש, כי הוא לא מסוגל, לא מוכן לקבל את האפשרות, או מאוד חושש מהאפשרות של כלא, ולכן הוא גם בהסדר לא מוכן לשבת.
טוב, לא מוכן להודות גם בעבירה שהוא עבר, אומר לא עברתי עבירה.
זה מחשבות פנימיות של אנשים שלא תמיד אפשר לדעת מה בדיוק מדריך אותם.
כשבכל זאת יש גורם חדש שמגיע למשוואה הזאת של המשפט, גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית החדשה לממשלה, זה מערבב מחדש את כל הקלפים?
מהיכרותי והיכרות שלי לא עמוקה הייתה, למרות שהיינו פרקליטות מחוז באותה תקופה, באותן שנים, הייתה פרקליטת מחוז תל אביב אזרחי, ואני הייתי פרקליטת מחוז ירושלים פלילי, אז ההשקה לא הייתה גדולה, רק בישיבות הנהלה היינו נפגשות, אבל מההתרשמות שלי ממנה, היא תמיד עשתה עליי רושם של אדם שיודע לקבל החלטות, שלא מורח, שיודע לחתוך. ושחושב שזה כערך, שצריך לחתוך, גם אם לפעמים אפשר להתלבט הרבה זמן.
אם אני אפרשן מה את אומרת עסקת טיעון.
לא בטוח, אבל יכול להיות גם שלילה של עסקת טיעון, אבל בלי להתלבט יותר מדי. זאת אומרת, יכול להיות שאם הדבר הזה יעלה מחדש, ויפנו אליה מחדש אחרי העדות של פילבר אולי, כדי לנסות להעיר את נושא עסקת הטיעון.
אז בניגוד למנדלבליט שכל הזמן חשב, האם צריך,
זה לא ייקח כל כך הרבה זמן. בוא נגיד ככה, אני מניחה שהיא תחתוך לכאן ולכאן, וכנראה גם בהתייעצות עם הצוות, והערכת הסיכונים והסיכויים להמשך, אבל אני לא יודעת להגיד לך אם היא תהיה מחמירה יותר. אני לא יודעת מה תהיה העמדה שלה מבחינת איזה ענישה היא תדרוש. מה שאני מעריכה, זה שזה יהיה מהיר.
נורית ליטמן, תודה רבה.
תודה לך.
נתאל בנדן, אנחנו חוזרים אליך, ממה ההגנה יכולה להיות מרוצה?
קודם כל היא יכולה להיות מרוצה ממה שדיברנו עליו, השינמוכים והריכוכים של פילבר, כמו גם הוא הוסיף או נתן כל מיני תוספות לאותה פגישת הנחיה. מה הם יעשו עם זה? אני מזכיר לך מה גם מה שהם עשו עם אותה פגישה של ניר חפץ עם נתניהו, שהוא מביא לו מסמכים, וחפץ אמר אז, נתניהו גרס אותם. משהו שהופיע לראשונה. בזה הם השתמשו, והם גם יעשו שימוש בזה עכשיו עם פילבר פגישת הנחיה, כדי לשכנע את השופטים שזה הכל שקר.
העד שקרן, כל פעם משנה את הגרסאות שלו, גם פה כולם שקרנים.
נכון מאוד, ולמעשה זאת המשימה העיקרית שלהם, להדוף את אותם ההנחיות וההתערבויות של נתניהו, להטיל דופי באמינות של העד, זאת המשימה המרכזית, וזה מה שהם ינסו לעשות.
מצטרף לנו עכשיו גיא רולניק, שלום.
שלום ליאור, שלום נתנאל.
גיא, התיאוריה שלך בכלל שהכל זה סיפור לטוויטר, שפשוט כל מיני אנשים מוזרים רבים ביניהם בטוויטר, ובית המשפט זה בכלל משהו משני?
זה לא בדיוק התיאוריה, אבל באמת טוויטר קשור להופעה של פילבר בבית המשפט. קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד שלדעתי פילבר מספק בדיוק את הסחורה שהתביעה רוצה, ונתניהו נמצא בביטחה בדרך לדעתי לכלא. אני לא חושב בכלל שההגנה חושבת שהיא יכולה לחלץ את נתניהו עם פילבר ועם כל הניסיונות שלהם שמנסים להראות כאילו שהוא שקרן או לא שקרן. אני חושב שהדבר היחיד שההגנה מנסה לעשות זה לייצר איזו אווירה ציבורית שתכשיר עסקת טיעון. עסקת טיעון לדעתי זה הדרך היחידה של נתניהו יימנע מהרשעה בסיפור הזה.
שדווקא אחרי העדות הזאת המחיר של עסקת הטיעון לכאורה עלה.
אני מסכים פה עם מאמר המערכת של הארץ, שאמר שאסור ללכת פה לעסקת טיעון בשום פנים, אבל כמובן צריך לזכור שהארץ זה לא העיתון היחיד בישראל, ויש עיתונים אחרים, למשל ידיעות אחרונות וויינט, שכן רוצים לראות עסקת טיעון, ואנחנו מבינים למה, כי הם חושבים שאם תהיה עסקת טיעון עם נתניהו, זה יעזור לעסקת טיעון עם מוזס. אבל בוא נחזור רגע לטוויטר, לשאלה שלך. פילבר עושה מאמץ אדיר בעדות לא לספק את הסחורה לפרקליטות, וזה כדי להמשיך ליהנות מהבייס שהוא עשה לעצמו בטוויטר בשלוש שנים האחרונות. הוא צבר לעצמו 40,000 ביביסטים ואנטי ביביסטים בטוויטר. אבל הניסיון הזה הוא מגלה בבית המשפט שיותר קל לעבוד עם האלגוריתם של טוויטר מאשר לעבוד עם השופטת רבקה פרידמן פלדמן, והוא נאלץ לספק בדיוק את מה שהתביעה רצתה לקבל ממנו.
אבל בוא נדבר על האוהדים האלה בטוויטר, מה הם נותנים מעבר, כמו שאמרת, יש ביביסטים, יש אנטי ביביסטים, בסוף כולם מסתכלים מהיציע ורוצים לראות מכות.
טוב, ככה האלגוריתם עובד, אבל בגדול מה שהוא סיפק לעצמו, צריך לזכור שלפני 4 שנים פילבר חותם על הסכם עד מדינה נגד נתניהו, ובעצם את הפטרון הפוליטי שלו ואת כל החברים שלו בליכוד ובימין הוא מפסיד, בגלל שהוא זה שהולך להכניס את נתניהו לכלא. ואז מה שהוא עושה זה שהוא הולך לטוויטר ובונה לעצמו פרסונה חדשה, לא הפרסונה של האיש שאנחנו מכירים מהעדות שלו במשטרה, אלא פרסונה של ביביסט על מלא, שאומר שכל התיקים תפורים, ומתעמת בטוויטר עם עיתונאים שהוא תופס אותם כאנטי ביביסטים, והוא בונה לעצמו בייס חדש, שעל בסיס הבייס הזה הוא מנסה לחזור לחברים שלו בליכוד, מנסה לבנות לעצמו את הביזנס שלו של סקרים.
צריך פרנסה.
בדיוק, צריך פרנסה, צריך להחזיר את המעמד שלו בקרב הבייס והחברים שלו, זה לא פשוט, הרי הוא היה איש של נתניהו ואיש ימין הרבה מאוד, אבל הוא, וזה מה שחשוב ליאור, הוא נכשל, הוא מספק בדיוק את מה שהתביעה רצתה לקבל, הוא מודה שהוא התערב שוב ושוב לטובת בזק בניגוד לכל מנהל תקים, בהוראה של נתניהו. עכשיו, הקטע הכי מדהים שצריך לשים אליו לב, נתנאל דיווח על זה, אבל אני חושב שצריך להתעכב על זה, כי זה הקטע שבחקירה שלו השבוע בבית משפט, אני חושב שחייבים לעצור ולדמיין את הדבר הזה, כי הוא חוזר על זה בבית המשפט, על מה שבעצם היה במשטרה. אני מדבר כמובן על הסיפורים שהוא נאלץ לגולל מחדש, על הפניות והמפגשים שלו עם נתניהו ועם אלוביץ' ועם המחר של אלוביץ' אלי כמיר. ליאור, אם היינו צריכים לעשות סדרת נטפליקס על פרשת תיק 4000, לא היינו מצליחים כתסריטאים וככותבים להמציא דברים יותר הזויים ומשוגעים, סצנות שמראות כמה מושחתת ומטורללת הייתה מדינת ישראל באותה תקופה, וההתנהלות של נתניהו מול פילבר ובזק. הנה בשבילך סצנה. הסצנה היא שפילבר, מנכ״ל משרד התקשורת, מקבל טלפון מהיועץ המדיני של ראש הממשלה, יונתן שכטר, שהוא אומר לו, יש לי מעטפות בשבילך. שכטר מגיע לפילבר הביתה במודיעין, הוא יוצא החוצה, הוא פותח את הבגז של הרכב שלו, ונותן לפילבר שתי מעטפות, הוא אומר לו, תמסור אותם לשאול אלוביץ'. רגע, מה? למה פילבר, מנכ״ל משרד התקשורת, הוא השליח של ראש הממשלה, לתת מעטפות לטייקון ששולט בחברת הבזק הישראלית.
מעטפות זה נשמע כבר כמו אולמרט, לא?
נכון, עכשיו, מה יש במעטפות? זה דרגה מעל אולמרט. במעטפות יש השוואות שערכו במשרד ראש הממשלה, של הכיסוי של וואלה, וגם של מעריב אגב, לא ברור למה, כמה חיובי וכמה שלילי. זה ניתוח שמראה שוואלה, לפי אליבא דאנשי נתניהו, שוואלה שלילית לנתניהו. ואז פילבר נדרש להעביר את המעטפות האלה לאלוביץ'. עכשיו, למה פילבר, הרגולטור של משרד התקשורת, הוא זה שצריך להעביר מעטפות לאלוביץ' עם השוואות של הכיסוי התקשורתי של וואלה? איך הוא קשור לזה? זה ברור. נתניהו רוצה להזכיר לאלוביץ' שהוא לא אוהב את הכיסוי התקשורתי של וואלה. אבל הוא רוצה שהרגולטור של בזק, כלומר פילבר, הוא זה שיזכיר את זה לאלוביץ', כדי שיהיה ברור לאלוביץ' שיש מקל וגזר, והנה האיש שמעביר לך את המעטפות, הוא האיש שמחזיק את המקלות והגזרים, כי הוא שולט ברווחיות של בזק, שזה העסק העיקרי שלך, שאם הרווחיות של בזק תרד, אתה תפשוט את
אגב, ה... אגב, גיא, היום היה פרק שני, אני לא יודע אם פספסת את העונה השנייה, אבל היה היום סיפור לא פחות מעניין. ספר עד המדינה, שלמה פילבר, שמתקשר אליו עיתונאי, ואומר לו שהוא יודע שהוא מסיים את תפקידו, ורן טיפנבון הולך להחליף אותו, ואומר לו, מה פתאום, אני לא מכיר את זה, אבל אז מספר פילבר היום בבית המשפט, אני מבין שניר חפץ בעצם הולך לי על הראש ומנסה יחד עם שרה ויעיר לפטר אותי. מה הוא עושה? למי הוא מרים טלפון? לשאול אלוביץ'. הוא אומר לו, אנחנו שנינו התחלנו איזשהו מיזם ביחד, אתה רוצה שהמיזם הזה יגיע לתומו? אז בבקשה, תפעל.
תשאיר אותי בתפקיד.
בסוף הוא לא עושה את זה, כי הוא אומר שזה בעייתי, ואגב, זה גם הסיוע על התיק.
למה מאיימים לכאורה על פילבר, שיחליפו אותו דווקא עם אדם בשם רן טיפנברון? יש כאן עוד מסר.
רן טיפנברון זה בעצם שחיטת שמו, לאורך כל המשפט הזה, כהטיפוס המרצה ביותר, זה שנותן...
רן טיפנברון הוא עורך ויינט.
באותה תקופה, היום עורך וואלה.
בעצם אומרים לפילבר, תראה, מי שיחליף אותך זה מי שהוא האורך של ויינט, כי איתו, בניגוד אליך, אנחנו חושבים שנוכל להשיג את הרגולציה שנוכל לנו. אתה לא הולך איתנו.
זה אותם רמזים גם עם נוני, שעם נוני דרך טיפנברון בסוף העסקאות מסתדרות, אפשר להרים לו טלפון והוא יפרסם את מה שצריך.
בדיוק.
והנה סגירת המעגל. יהודי תירו שואלת אותו, בעצם מה אתה עשית פה? אתה ידעת על מה שקורה מאחורי הקלעים, ואתה ידעת על הסיקור החיובי שהוא מקבל, ואתה ניסית להשתמש במנוף של אלוביץ' על שרה, בעצם לטובתך. והוא אמר לה, נכון.
סצנה נוספת לעונה השלישית של נטפליקס, הבן שנתנאל נתן לנו את העונה השנייה, זה ההתכתבות בין פילבר לבין המאחר של בזק, של אלוביץ', אלי כמיר, זה אחד שהיה עיתונאי במעריב, וההתכתבות הזאת היא מדהימה, כי אתה רואה את עומק ההשחתה של הממשלה ובכלל את כל השיטת הלוביסטים והמאחרים. אז כמיר כותב לפילבר בספטמבר 2015, מומו, ידידי, בוקר טוב, אני בפריז, אני מבין שאתה נפגש היום עם סטלה, מנכלית בזק. אכן, עונה לו פילבר, משהו מיוחד לקראת? כמיר שואל.
הוא מבקש הנחיות.
כן, בדיוק. אז פילבר אומר לו, לא תהנה. ואז כמיר שואל אותו, תגיד, הרן, הרן זה סמנכ"ל משרד התקשורת, שלא מוכן ללכת עם פילבר ולתת הטבות לאלוביץ'. תגיד, הרן נרגע? ואז שים לב מה עונה מנכ"ל משרד התקשורת, ליועץ של בזק. הרן מפוחד, אני מייבש אותו בינתיים בחוסר ודאות. שימו לב, מנכ״ל משרד התקשורת משמיץ ומספר על הסגן שלו לאדם שהוא אמור לפקח עליו, כלומר הוא מוסר מידע פנים מתוך משרד התקשורת. ואז כמיר שואל אותו, תגיד, הוא יודע על הפגישות שלך איתנו? ואז פילבר אומר לו, מה פתאום? אסור שידע. כלומר, פילבר מבין פילבר אומר בצורה ברורה, אני ואתה יודעים שאנחנו עושים פה דברים מושחתים. ואז כמיר אומר לו, ברור. אחר כך הם שוב מתכתבים כמה ימים אחרי זה, ואז כמיר כותב לפילבר, הבנתי משאול אלוביץ' שהייתה לכם פגישה טובה. אז פילבר אומר לו, התקדמנו, יש הבנות כפוף לאישור הבוס. ואז כמיר אומר לו, עוד מעט אדבר איתו, דגש מיוחד?
שהבוס זה פה אלוביץ'.
כן, ואז הוא אומר לו, פילבר, לא, הייתה פגישה טובה, היין היה מצוין, שים לב, הוא נפגש עם המפוקח.
אבל אחר כך הוא אפילו לא זוכר איזה יין, כי ממשיכה שם השיחה איזה סוג יין הם שתו, והוא לא מצליח להיזכר.
נכון.
כן, אגב, זה היה גם אפרופו טוויטר וטענים, הטובה תירוש הטיחה בפילבר, שאתה הפכת את הפגישה הזאת למעין איזושהי בדיחה, והתלוצצת ונפגשת עם ינון מגל, וצחקתם על זה. הפגישה הזאת הייתה איזשהו אירוע שהסעיר גם את פילבר עצמו, וגם לא פחות את התביעה. אני רק חייב קצת לעצבן את גיא. גם אנשי משרד התקשורת נראים פה כמו איזושהי חטיבה, שבכל זאת, במנכ״ל, הם לא יודעים על ענייני שוחד או לא שוחד, במנכ״ל לבצע איזושהי עבודה, והם כחטיבה אחת בעצם לא נותנים לו לבצע את מדיניות השר, גם ראש המטה של שר התקשורת הוא ממודר לגמרי מהעבודה, ואני שואל את עצמי, האם בכל זאת אין פה גם איזשהו כתב אישום מאוד מרוכח, אבל כתב אישום מסוים על מה שמכונה שלטון הפקידים.
אתה בכלל לא מרגיז אותי, נתנאל, להפך. אם תקרא את הטור שכתבתי ביום שישי, בעצם כתבתי שההתנהלות של פילבר ושל כמיר אגב, היא לא משקפת רק את זה שהם רוצים לרצות את הפטרון, את נתניהו, אלא אתה רואה בעצם בעובדה שפילבר מעביר את ההתנהלות כמו שהיא מעביר, זה בעצם בגלל שיש מסורת מאוד ארוכה ועמוקה של רגולטורים בישראל לשרת את המפוקחים שלהם. אם באמת פילבר היה עושה דברים מנותקים ודרמטית מהתרבות של רגולטורים של חברות ענק בישראל, זה לא היה עובד. אנחנו גם רואים שפילבר במהלך העדות, ואתה כתבת על זה נתנאל, כמה פעמים אומר בעצם, תראו, מה שעשיתי זה לא היה כל כך חריג. והוא נותן דוגמאות לכל מיני עסקאות מלוכלכות כאלה, גם עם חברות שהוא אומר שהוא עשה עם חברות תקשורת אחרות.
גיא, הוא גם אמר, אנחנו כרגולטור, אנחנו רואים את עצמנו כמי שנותנים גם שירות לחברות, מתאימים את עצמנו ללוחות הזמנים שלהם.
אז הוא כל הזמן מתאר התנהלות. כמובן שהוא נאלץ להודות במענה לשאלות של הטובת, שמה שהם נתנו לבזק זה באמת היה שירות VIP מושחת במיוחד. כן. אבל כן עולה שהתופעת הרגולטור השבוי שמשרת את החברות הענק ואת כל הלוביסטים והמאחרים שלהם, היא לא דבר שחריג ומנותק מה... ההוויה של יחסי רגולטור ומפוקח בישראל.
התחלנו עם טוויטר, בוא נסיים עם טוויטר, אז פילבר כתב בתחילת העדות שלו תכף אשוב, באמת עוד לא כך תכף כי יש עוד חקירה של ההגנה שבטח תהיה קשה ותיקח הרבה זמן כי הם מנסים לשוך זמן, ואחר כך, מה, חזרה לטוויטר?
הוא ינסה לחזור לטוויטר לדעתי, אבל השאלה היא באמת, וזה תלוי כרגע בנתניהו ובביביסטים ובשופרות שלו, נתניהו כרגע שחרר את הכלבים שבוע שעבר, כמו שכתב יוסי ורטר, נגד פילבר, ברגע שפילבר התחיל להפליל אותו. נראה איך זה יימשך. אם נתניהו יסמן לביביסטים שפילבר בגד, אז שפילבר יחזור לטוויטר...
יהיה קשה בטוויטר.
הוא ימצא שזה הולך להיות קשה, בגלל שהאנטי-ביביסטים בטח לא יעשו לו חיים קלים, וחלק מהביביסטים גם לא אוהבים את העדות שלו. אבל זה תלוי מאוד באסטרטגיה של נתניהו וסנגוריו, איך הם ירצו למסגר את פילבר.
אני רוצה להזכיר לך, גיא, דבר נוסף. אחרי הדיונים האלה מחכה לפילבר גם דין משמעתי בנציבות שירות המדינה. הוא מחכה גם ליום הזה, ודברים שקורים היום במשפט...
טוב, זה רק
ייקחו
לו קצת מהמשכורת, לא?
מה זה קצת?
לא הולכים על זה לכלא.
אנחנו, נכון, אבל עדיין אתה עם קטם, אתה לא רוצה את הקטם הזה, בגלל זה הוא גם בין השאר חתם אל הסכם עד מדינה. מבחינתו יש גם, דיברנו על קודם עונות ופרקים, אז יש גם עונה שנייה, גם מבחינתו, גם מחוץ לטוויטר.
טוב, לפי גיא זה עונה כבר חמישית או שישית, אבל כן.
אני רוצה להזכיר לכם שיכול להיות שבעונה השמינית או התשיעית, עוד שנה, עוד שנתיים או שלוש, פילבר יחזור בתור איזה לוביסט, או בתור איזה מחר, או בתור פאנליסט שם בערוץ 12, ערוץ 13. הרי בסופו של דבר אנחנו רואים שהרבה מהכוכבים של התיקים האלה, לצערנו הגדול, לא מוקעים מהציבוריות הישראלית, והזכרת בהתחלה את טיפנברון. טיפנברון הוא היום עורך של וואלה.
כל התקשורת מראיינת את אולמרט, אז מה...
בדיוק. אז זה חוזר. לא ממהרים כאן באמת לסלק את האנשים הרעילים האלה מהציבוריות הישראלית.
נתאל בנדל, גיא רולניק, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
ארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן בצוות, על הסאונד מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.